הרחוקים ממנו מתקרב. רך מחמאה ומתוק מדבש. מצווה על הצדק, דובר אמת, עוזב שאיפותיו, צופה את קיצו, אומר ועושה, יודע ויוזם. טוב לבריות, יקר המידות, אור בטבל, עוזר לדל, מושיע עשוק, לא יחשוף מחוסה ולא יגלה סוד, אם רבו ייסוריו ומעט להתלונן, אם ראה טוב מפרסמו, ואם ראה רע מחסהו. רצוי וטהור לב, יראה אלוהים בשר מרע, חברותו שמחה, וחברותו שמחה ופרדתו תוגה. מסוגל בחוכמה ומהודר במתינות. מעורר למשכיל ומלמד לשכל, כל יוזמה בעיניו יותר טובה מיוזמתו, וכל נפש בעיניו כשרה מנפשו, מכיר את מומו, זוכר את חטאו, אוהב את השם ועושה רצונו, אינו נוקם לעצמו ולא מתמיד רוגזו. מתחבר לזוכרי השם, מתרועע עם הדלים, ידיד לאנשי הצדק, טהור לב ובעלי האמת, עוזר לפתי, אב ליתום, בעל האלמנה, מגן לחלשים. ומתנאיו קבלת חובות הלבבות שהזכרנו במשק קדם לנו בספר זה, ואין לנו צורך לחזור עליהן כאן כדי שלא נאריך בדברים בשער הזה. אז יש פה תיאור יפה מאוד של האדם המושלם, אבל אני לא מבין כאילו למה זה קשור כאילו דווקא לפרישות. זה מין סיכום של אדם שהוא מושלם בכל התחומים, בכל מידות נפשו מתוקנות וכו'. מה רצית לומר? זה גם נכון, אבל מעבר לזה זה משהו מאוד רב תחומי, כאילו זה לא הפרישות היא... יכול להיות שהוא בא להגיד שבאמת יכול להיות שבאמת זו כוונתו, זה לא הגדרת הפרישות אלא זה תנאי הפרישות. הכוונה היא שאדם לא יכול להיות פרוש אם הוא לא, כן, הרי מה זה הפרישות? הפרישות היא בעצם קדש עצמך במותר לך, כן? אז הפרישות היא חסידות, היא לא צדקות. זה לא דבר שהוא נצרח על פי דין, אלא דבר שהוא הרבה לפנים משורת הדין. אז הוא אומר שאדם צריך להיות לפנים משורת הדין ולהיות חסיד בכל התחומים. כלומר, גם בבן אדם לחברו, גם ב... הוא לא יכול כאילו בתחום אחד ללכת, נשאוף למדרגות מאוד גבוהות, ובשאר התחומים הוא בקושי שומר על הדין. אלא אם הוא רוצה להיות פרוש אמיתי, זה צריך לבוא לידי ביטוי רוחבי, ולהיות חסיד רב תחומי. כנראה שזו כוונתו. זה לא הגדרת הפרישות, אלא זה מתנאי הפרישות, כדי להיות פרוש אמיתי. אמר, ולעניין איזה מן הפרישות, כן, כי הרבה פעמים קל לאדם כאילו לוותר על איזה משהו, לפרוש מאיזה משהו באיזה תחום, ולא יודע מה, הוא אוכל בשר רק בשבת, או כל מיני דברים כאלה. קבלה שסך הכל היא לא מאוד קשה לביצוע, ונותנת לו הרגשת היי. הוא מרגיש שהוא באיזה גובה רוחני, משהו. אז אומר לו, רבנו בחי אומר, לאט, זה לא תחשוב שככה השגת גם לא את הפרישות. כן, אם זה לא, אם אתה לא פורש גם מהכעס ומהמריבה ואני יודע מה, עוד ועוד דברים, אז אתה לא באמת שם. אל תעבוד על עצמך. ואז ממילא זה לא לפי מדרגתך. אמר, ולעניין איזה מן הפרישות תואם את תורתנו. לכאורה הוא כבר דיבר על זה אתמול. הוא הביא שם שלוש כתות של פרושים, והוא שיבח את השלישית יותר מהשנייה ואת השנייה יותר מהראשונה. נאמר בתשובה על כך כי הפרישות הנהוגה בתורתנו היא שלושה סוגים. האחד בעוסקנו עם בני אדם והשתתפותנו עמהם, והסוג השני במה שמיוחד לנו בלעדיהם, בלעדי בני אדם, בחושנו הגופניים ואיברנו החיצוניים, והסוג השלישי במה שמיוחד לנו במצפוננו ומידותינו ודעותינו וכל המסור לליבנו מן המחשבות הטובות והמגונות. אז יש פרישות שהיא במעגלים משפחתיים, חברתיים, יש פרישות שהיא במעגלים אישיים, חיצוניים ופנימיים, ויש פרישות שהיא במעגל האישי, הפנימי בלבד. בעניינים מבאר את כל זה בקיצור, כפי יכולתי בעזרת השם. אשר בדרך הפרישות המתאימה לנו בהשתתפותנו עם בני אדם, הרי ממנה סבר פנים יפות, וחדווה בעת פגישתם עם הענבה והכניעה. כן, הרי הוא אמר שהפרוש צריך, כל מה שלמדנו עד כה כולל שער הכניעה והענבה צריך להיות בפרוש עם הענבה והכניעה ועדינות הנפש ושפלות רוח בפני כל אדם, ומהם הרחמנות והחנינה והחמלה עליהם מבלי לחייבם שיחזיקו לו טובה ויזכיר אותם לטובה ויתנהג עמהם במידת החסד ויחדל לקוות להנות מהם ויתייאש ממה שבידיהם. יתייאש במשמעות שכבר הוא בכלל לא רואה את זה כמטרה מבחינתו. בקיצור, הוא אדם כזה, הוא נעדר, הוא חף מכל אינטרס, כל כולו רצון לנתינה, בלי שום שמור לי ושמור לך ומה זה יועיל לי. הוא לא צד בכלל ביחס החברתי שלו עם האחרים. ומהם שיעזור להם בתקינות דתם ועולמם, כן, לעזור להם בין במה שקשור לעולם הבא, בין במה שקשור לעולם הזה, וידריכם למה שיהיו בו רצויים בפני השם, ויסבול את תואנותם, כן, עוד יהיה להם גם הרבה תלונות עליו, וישפוך שיחו לפני השם, ואל יתלונן עליהם. אם קשה לו, שיקטר לקדוש ברוך הוא, לא לבני אדם. ויצטמצם מלהימצא במסיבות האכילה והשתייה והבידור, עם ההישמרות מכל מה שיביא על ידי ההתערבות עמהם לידי מרי בשם ויציאה מגבול הצניעות ומסגרת המוסר וכל הדומה לכך. כן, זה שהוא אדם כאילו מאוד מעניק ומעורב, אבל הוא צריך להיזהר שלא לא, לא להיסחף על ידם לדברים שלא מתאימים לו. אז זה בכל מה שקשור למעגלים החברתיים. אבל מה שמתאים לנו מן הפרישות בסוג השני, שהוא מיוחד לנו, הפרישות האישית בחושנו ואיברנו החיצוניים, הרי הוא נחלק לשני חלקים. האחד אסור עלינו והם 365 שסה, למה זה חוזר על עצמו? ככה זה בערבית, כן. יכול להיות שהוא, טוב, שסה מצוות לא תעשה, יכול להיות שהוא רוצה לשמור גם על הביטוי החזלי וגם לתרגם אותו למי שלא יודע גימטריה. והשני מותר, כן, אז יש פרישות שהיא מן הדין, והשני מותר לנו, והוא כל מה שהותר לנו מסוגי התענוגות המותרות, וכל חלק מהן נחלק, או המותרות, וכל חלק מהן נחלק לשלושה חלקים, כלומר האסור והמותר. והוא שכל מה שנאסר עלינו לא ייבצר מאחד משלושה דברים, או שתהיה בטבע תשוקה אליו, כגון הזנות והגזל והריבית והריבוי במאכל ובמשתה האסורים עלינו, או שיהיה ממה שאין הטבע מתעבו ולא משתוקק אליו, כגון לבישת בגד שיש בו שעטנז, שאין כזאת תאווה לאדם, והרכבת כלאיים ואכילת בשר בחלב, טוב, אדם יגיד מה אני רוצה, צ'יזבורגר, ואכילת החלב, אז יש לך שומן, תאכל שומן, והרבה כיוצא באלו. כבר יש מצוות שהם, שנפשו של אדם מחמדת אותם, יש עבירות שנפשו של אדם משתוקקת אליהם ומחמדת אותם, לא תאוות עריות, תאוות ממון, תאוות אכילה, ויש דברים שאף אחד עוד לא התפקר בגלל שהיה אסור לו ללבוש כלאיים, מסתדר עם בגד אחר. או שיהיה ממה שהטבע מרחיקו והנפש מתעבת אותו, כגון אכילת נבלת המתה והדם, והרבה ממיני בעלי החיים, כל מיני שרצים, שאם אתה לא צרפתי וזה, אז אתה לא כל כך משתוקק אליהם, אשר לא יאות האדם לאוכלם, ואף אילו היו מותרים, כגון השמונה שרצים ודומיהם. אז בעבירות, יש עבירות שהנפש מתאבה להם, ואדם צריך הרבה כוחות בלימה כדי לעמוד בניסיון, יש דברים שהנפש ניטרלית כלפיהם, ויש דברים שגם לולא ניתנה תורה, לא היינו חושבים לצרוך אותם. לאכול איזה זיקית או משהו כזה. ולכן ראוי לך, אחי, לחנך את טבעך בפרישות, בכל מה שציווך השם לפרוש ממנו, עד שתגיע לידי כך שתתעב ותשנא את סוגי התענוגות האסורות והנאות האסורות מהסוג הראשון, עד כדי שיהיה שווה בטבעך המתועב, עד שיהיה שווה בטבעך המתועב מדברים האסורים עם מה שהנפש משתוקקת אליו מהם. הערה 10, זה באמת מתבקש. ודברי רבנו בניגוד גמור לדברי הרמב״ם בפרק השישי מפרקי הקדמתו לאבות, שם הרמב״ם מביא את דברי חז"ל, על יום הר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי לבוא על הערבה, כן, אי אפשי לאכול חזיר, אפשי ואפשי, ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי. ואילו רבנו בחיי אומר שהפרישות היא שאדם, הדברים הללו יהיו נגעלים בעיניו, כמו הדברים שבטבע הוא לא רוצה. כן, בוא רק שבוא נסיים את המהלך ואז נראה באמת האם זו סתירה או לא סתירה. ותהיה בעיניך הביאה האסורה ולקיחת דינר בדרך האסורה וההתפארות במגרעת זולתך וגנותו אשר האדם משתוקק להן בטבעו. כן, אדם הוא תחרותי, הוא אוהב, זה כיף לו לספר איך מישהו נכשל והוא הצליח בדיוק במקום שבו הוא נכשל, והוא גם הצליח בקלות וכו'. זה יהיה מתועב בעיניך כמו אכילת האחבר והאדם והחזיר אשר טבעך מתעב אותם ונפשך שונאת אותם. וכאשר תגיע, כן, דרך אכבר ודם אני מבין, אבל חזיר, למה הטבע מתעב אותו? הפוך, שם הרמה מביא שלא אמר אי אפשי לאכול חזיר. וכאשר תגיע אל הגבול הזה מן הפרישות בדברים האסורים בלי שתכפה את טבעך וללא קושי מנפשך, כאשר כבר לא יהיה לך יצרים כאלה בך, לא של ממון, לא של עריות, לא של אגו, תהיה בחטות הניצולים מן המשגה והחטא. כי אם אדם עדיין מתאווה, אז הוא לעולם לא ינצל מעבירה או מירורי עבירה. אשר עליהם אמר יחסיד עליו השלום, לא יעונה לצדיק כל אבן, ורשעים מלאו רע, גם אם לא בפועל, אז לפחות בכוח וברצון. מה אתה אומר? זהר.
יש לגיטימציה למקום שאומר אפשי, אבל ברור שזה דרגה יותר גבוהה, כשאתה מתלווית עצמו למקום אמיתי של אי אפשי.
אני חושב שאין סתירה מסיבה קצת שונה. כלומר, הם פשוט מדברים על דברים שונים. הרמב״ם אומר, אני לא חושב באמת שהרמב״ם התכוון להגיד שאדם כל בוקר יקום ויתאבה לכל העריות שבעולם, ואז יגיד, טוב, ומה עשה אבי שבשמיים גזר עליי, או דווקא ירצה עכשיו לאכול חזיר, או אני יודע מה, ועוד פעם יגיד, מה עשה נבך אבי שבשמיים גזר עליי וכו'. אלא כוונת הרמב״ם, שלולא, מה היה קורה לולא אבי שבשמיים גזר עליי, כן? אילולא ניתנה תורה, היית אוכל חזיר? הוא אומר, כן, למה לא? מה ההבדל בין חזיר לפרה? אלמלא ניתנה תורה, היית אוסר עליך איזה ערבה, נגיד, לא אשת איש, אולי יש בזה גם בעיה מוסרית אנושית, אבל סתם, לא יודע מה, אישה נידה וכיוצא בזה, הוא אומר, לא, מה פתאום? מה, אפשי ואפשי, ומה יעשה שאבי שבשמיים גזר עליי? ועכשיו היות והוא גזר עליי, אז אני באמת צריך לתעב את זה. אחרי, עכשיו, כאילו, הרמב״ם אני חושב מדבר שמה מניע לפרישה. אז המניע לפרישה, אומר הרמב״ם שבלא תרצח, המניע לפרישה, זה לא, כן, זה לא טוב שאדם, אם אדם קם בבוקר ואומר, הייתי מאוד שמח לרצוח היום כמה אנשים, אבל ומה עשה, אבל כתוב בתורה לא תרצח, אז אני נמנע, אז אומר הרמב״ם זה לא סימן יפה הוא לא, כי לא תרצח, זה באיזשהו מקום מוסר אוניברסלי, מוסר שאדם צריך להבין לבד, אבל לא לאכול בשר בחלב. שאלו אותו, למה אתה לא אוכל צ'יזבורגר? הוא אומר, בגלל שאבי שבשמיים גזר עליי, ואם לא היה גוזר אז הייתי אוכל. אומרים שזה טעים מאוד, ועכשיו אתה רוצה לאכול? הוא אומר, חס וחלילה. הוא לא אומר אפשי ואפשי, עכשיו אתה רוצה לאכול? הוא אומר, חס וחלילה. אם אבי שבשמיים גזר עליי, וזה מה שרבנו בחיי אומר, שאדם צריך להגיע לידי כך האבי שבשמיים גזר עליי, הוא הופך את הדבר הכי נעים לדבר הכי מתועב, כי זה לא רצון השם. הרמב״ם מדבר כאילו על מה מקור הסמכות, מה מקור האיסור, מאיפה זה נובע. ורבנו בחיי מדבר אחרי האיסור להשוות את הדברים, שעצם זה שהקדוש ברוך הוא אמר שהכסף הזה אסור, אז הכסף הזה הוא נגעל בעיניי ואסור, שאני בכלל לא מעלה על דעתי לשלוח יד בו. וזו הפרישות. לכן נראה לי שהם לא בהכרח סותרים, הם מדברים על שני דברים שונים. וכן דברים, כן, אבל שוב, שהדברים הללו יהיו נגעלים בעיניו בגלל שאביו שבשמיים אסר עליו, לא בגלל שהוא לא אוהב. עכשיו הוא לא אוהב, הוא שונא אפילו כי הקדוש ברוך הוא שונא. אז הוא מתאם את רצונו עם רצון השם, אבל לא שבאמת, גם בלי השם חשבתי על זה כבר מראש, זה לא נכון. וכן דברים שהם רשות בידינו מסוגי, אז טוב, אז היה לנו כאילו את הדברים האסורים שנחלקים לשלושה סוגים, ורצון השם שתיעב אותם וריחק אותם, אנחנו אמורים לסגל אותו לנפשותינו, וגם כן לרחק אותם ולתעב אותם, בגלל שהשם אסר אותם, לא בגלל שהם לא טעימים. וכן דברים שהם רשות בידינו מסוגי המותר, נחלקים לשלושה חלקים. האחד, לקיחת המזון שאין האדם מתכוון בו להנאה ואי אפשר לאדם בלתו ואין לו קיום בלעדיו, מה שהגוף באמת צריך. והסוג השני, לקיחת המזון מן המותר על דרך ההתענגות והתכוון בו אל ההנאה ממוצעת בלי הגזמה וללא השתהות יתרה, מין כזו עונג אבל מבוקר, נשלט, כגון אכילה כדי הצורך מן הלחם הלבן המשובח במטעמים העשויים באומנות, ושתיית המשקה הערב במיצוע בלי להגזים בו, וכך בלבוש ובמדור וכל יתר צרכנו. שהוא לא אומר לאשתו, אל תשכחי לא לשים מלח בתבשיל כדי שאוי ואבוי אם יהיה טעים וזה וזה, לא, היא בשלת טוב והוא נהנה, אבל הוא אוכל כמו בן אדם, הוא לא אוכל עד להתפקע וכו'. כלומר, הוא מבין משהו בהנאת אכילה, אבל הוא שולט בזה, הוא לא מתמכר בזה. כן, הוא לא יושב בתוך הצלחת, אלא ליד הצלחת. והסוג השלישי, לקיחת הרבה מן התענוגות המותרות, אשר בעליהן מגזים בהן עד שהביאו לתענוגות האסורות, עם תרדתו בהן, במותרות עצמן, מלקיים מצוות המוטלות עליו מעת השם יתעלה. אז יש פה שתי בעיות. קודם כל, שמן המותר יסיתהו אל האיסור, כך כותב הראב"ד בבעלי הנפש, ושנית, שעוד לפני שיסיתהו אל האיסור, כי הוא כבר רגיל, הוא כבר נהיה נרקומן של תענוג, אז כשאין לו את זה ביתר, הוא גם לא יעשה לצרוך את זה באיסור. אבל חוץ מזה, זה הרב כפח כותב בדעת הרמב״ם בפרק 70 מלכות תשובה, שאדם כזה הוא עובר על ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כאילו זו זנות. אדם ששוגה בתענוגות מותרים לחלוטין, לפי הרמב״ן הוא עובר על קדושים תהיו, מבטל עשה, כי ודאי הוא לא קדוש. והרב כפח מסביר בדעת הרמב״ם שזה יותר חמור, הוא עובר עליו של ולא תטורו אחרי לבבכם. לטור זה לסור מהדרך, אדם צריך לעבוד את השם וגם לאכול מדי פעם, והוא כבר אוכל ומשתדל שעבודת השם לא תפריע לו בעבודה העיקרית שלו. כמו שאמר פן אשתה, שם מדובר על מלך, כן, על המלכים שתו יין, פן אשתה וישכח מחוקק וישנה דין כל בני עוני. המלך, במקום לדון דין עני באביון ולטוב לשכבות החלשות, הוא ידאג מתי הביאו לו איזה ויסקי משובח מחול ויבוא אישי וכו'. ולכן ראוי לך אחי לנהוג בפרישות בתענוגות המותרות כפי יכולתך, עד שיהיו בעיניך בדרגת התענוגות האסורות עליך, כדי שלא תזניח תורתך ותניח מצוותך. וכבר ידעת מה שציווה השם למלך, ואומרו לו ירבה לו נשים, ואמר לו ירבה לו סוסים, ואמר לו על אלה חטא שלמה מלך ישראל בריבוי נשים, על אף חוזק שכלו ורוחב בינתו ורוממותו. לכן כפי הבנתך הבט לנפשך, ופרוש מכל מה שיטרידך ממצוות השם בלבך ובמחשבתך. כלומר, אפילו שלא יהיה לך רצון לעניין בדברים הללו, אבל זה כפי הבנתך. כאילו כל אדם, על פי, כמו שדיברנו אתמול, שצריך בניין חיובי שיאפשר לאדם לוותר על דברים שהוא יכול לוותר עליהם. זה לא רק מה לא, אלא קודם כל מה כן, ואז ממילא הרבה דברים הופכים להיות מיותרים מעליהם. ואם נבצר ממך להתפנות לענייני אחריתך בגלל הצורך לעסוק בצורכי כלכלתך לקיומך בעולם וההתעסקות בהם בשביל כך, 17, בשביל קיומך, לא כדי לצבור הון ולא כדי להרבות מותרות, כמו שקיבלנו במסורת האבות על רבים מהם שעסקו בענייני העולם עם הפרישות בו, כגון אבא חלקיה שהיה עודר באדמה בסחירות ושמאי שהיה מתפרנס עם לכת הבניין. כן, היום לומדים את הגמרא הזו ולא מבינים, חושבים דחפו באמת הבניין, כנראה גמרו אצלו שיפוצים בבית אז שכחו את הפלס. שמאי היה בנאי, לכן הוא דחפו באמת הבניין. חשבתם על זה פעם? מה? היום לא כך מבינים, נכון? או שלא שואלים את השאלה, או שאומרים שכנראה זה שיפוצניק שרחת אצלו בבית. מה לשמי ולעמת הבניין? השמי היה בניי. מה?
מה זה עמת הבניין?
ואז כדי שישאלו את השאלות בכלל, אתה אומר. טוב. בפני רבים, מי שמתמנה, הוא לא יכול לעשות מלאכה בפני רבים. זה יכול להיות שהוא שמר את כלי העבודה שהיו לו, אבל כאילו אתה רואה שעמת הבניין הייתה בידו, כאילו... מה? משהו, לא דווקא פלס, אלא עמת הבניין זה מין סרגל, סרגל ארוך שאתה מודד בו עם אורך ורוחב, אם זה ישר או לא ישר וכו'. כן, מעין ענך, מה שכתוב בתנך, אם עזרתי לך. לא יודע, שומך כמו ענך, זה נזכר בעמוס. הנה השם ניצב על חומת ענך ובידו ענך, כן, קו המשקולת שאתה מוריד, היה להם כל מיני כלים כאלה לזה. והילל שהיה חוטב ומתפרנס מדמי העצים, אל תמנע ממך פרישותך שבלבך מלעסוק בכך, זה לא סותר, כי בזה אתה נוהג בעבודת השם, כפי שהקדמנו, שהקדוש ברוך הוא לשבת יצרה, כמו שראינו כמה פעמים, שרבנו בחיי רואה ערך רוחני גם בעיסוק בענייני העולם הזה. ואם אפשר לך לעזוב את עסקי העולם, כי אתה לא צריך אותם לפרנסתך, עזוב אותם ויתעסק בעבודת השם, ואל תצטער אם נבצר ממך זה בגלל התעסקך בצורכי כלכלתך. כלומר, אם אתה מוכרח לצאת עכשיו לפרנסתך, אז אל תצטער על כך, ותראה גם בזה עבודת השם. ואם אתה לא מוכרח, אז באמת שב ותעסוק בעבודת השם הספציפית יותר. כי הצופה את מצפונך יעזור לך לבצע את מחשבתך בעבודתו. כלומר, אל תדאג, השעות שאתה בעבודה, אם אתה באמת רוצה להתקרב להשם, זה לא ירחיק אותך ממנו. כמו שאמרו קדמוננו עליהם השלום, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. או כמו שיש מקורות בחזל שתורתם משתמרת או תורתם מתברכת, למרות שהם עוסקים חלק מהזמן גם במלאכה. כן, זה אמצעי, אבל זה גם לא בדיעבד, אלא זה על פי הצורך. זה לא אידיאל וזה לא בדיעבד. אם אתה נצרח לזה, אז היות וזה רצון השם, אז זה לא יזיק לך, אם אתה עושה את זה בגישה הזו, ואם אתה לא נצרח, אז שב באמת ותעסוק בלימוד, בתפילה. מה?
רשי אומר שהוא היה
כדי קצת עם האומנים. הבנתי. דחפו בעמת הבניין שבידו, רבנו מפרש שהיה שמי בניי, ולא כפי הנראה מפירוש רשי, להסתכל בראשי, שהייתה בידו העמה כדי לקצוץ עם האומנים לבנות לו ביתו. כלומר, הוא עכשיו, הוא בדק מטר מרובע בביתו, כי הוא צריך לסגור עם רצף לפי מטר מרובע. הוא רצה לבדוק אם הרצף לא רימה אותו והוסיף לו עוד כמה מטר מרובע. אבל בכל אופן הוא ידע למדוד, תמיד לקח מטר ומדד, וגם כן יש לו גישה למקצוע. טוב, בסדר, אבל רבנו בחיי ברור לו שהוא היה בניי, ששמי היה בניי. טוב, למה לא חושבים שהוא היה שמי? שמי קרקעות, אולי. טוב, נעמוד כאן אולי. יום שבת הזו, הבנתי שאתם נוסעים ליצהר או משהו וזה, אבל מי שנוסע חוזר מוצא שבת, לא? אז אמורים ללמוד כרגיל ביום ראשון, בעזרת השם. טוב, יום טוב.